יזמות או למות עם יוסי דהן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דהן בתוכנית יזמות או למות, ואיתי באולפן היום אורח חשוב ויקר, יזהר שי. שלום יזהר.
בוקר טוב יוסי.
יזהר הוא שותף ומנהל בקרן הון סיכון, קיינן פרטנרס ישראל. יזהר עושה עוד המון דברים מעניינים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ככל שהזמן ייתן לנו במסגרת התוכנית. אז קודם כל, שלום יזהר ותודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
אז יזהר, בוא לפני שככה נדבר על נושאים של סטארט-אפים ועל הקרן שאתה שותף ומנהל בה, בוא תספר לנו קודם קצת על עצמך.
כן, אני רק אגיד לך יוסי שיש שתי נשים חשובות מאוד שאולי מאזינות לנו, אחת מהן כן. זו אמא שלי והשנייה זו אשתי, ואני מציין את זה כי כל פעם שאת אומר יזהר, הן קופצות. אז תגיד יזהר, ואז אוקיי. אנחנו נקבל את אהדת הקהל.
אוקיי. אני מתנצל קודם כל בפני שני
לפני
אנשים.
לפני המערכת, כן.
כן, יזהר, אוקיי.
ואיפה רצינו להתחיל?
רצינו להתחיל במה אתה עושה. כן. מה אתה עושה ומה עשית עד היום.
כן, אני יזם הייטק, כך אני כן. תופס את עצמי, ובשנים האחרונות שותף משקיע בקרן הון סיכון, עברתי מצד היזמות נטו לצד האנשים שתומכים, מסייעים, עוזרים וכמובן משקיעים גם כסף במיזמים בתחילת דרכם, חברות סטארט-אפ, יזמים ויזמיות שיש להם רעיון שהם מוכנים ללכת ובמרכאות להתאבד עליו, לשנות את העולם, להמציא, לחדש, לעשות משהו משמעותי. התפקיד שלנו כמשקיעי הון סיכון הוא לעזור בכסף, בתמיכה ובכל מה שאפשר ואנחנו מסוגלים כדי לתמוך בהצלחת המיזמים הללו. זה מה שאני עושה בעשר שנים האחרונות. הצטרפתי לקרן הון סיכון אמריקאית בשנת 2006 בשם קיינן פרטנרס. הקמתי את פעילות הקרן הזו בישראל על מנת להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות. ולפני כשנה וחצי עשינו שלב נוסף בהתפתחות של הקרן בישראל. הקמנו קרן עצמאית, הוספנו את השם ישראל לקיינן פרטנרס, ועכשיו אנחנו נקראים קיינן פרטנרס ישראל. ובעצם מה שאנחנו עושים זה השקעות בחברות טכנולוגיה ישראליות, ואם תרצה נוכל להרחיב גם את הדיבור על מה בדיוק אנחנו מחפשים, אילו סוגים של חברות ולמה.
אוקיי, אז זה דבר אחד שאתה עושה. כן. מה עוד? כי בפוסט של הפייסבוק רשמתי, הייתה רשימה ארוכה של דברים שאתה עושה. כן. בוא נראה אם אתה זוכר.
כן, תודה לך. התחלתי לי, למען האמת, התחלתי לקרוא והשתעממתי, אז בוא נחשוב. אז כן, המקצוע והפרנסתי הוא בעולם ההון סיכון. מעבר לזה, זה משהו שהוא מכנה משותף במשפחה, מדור הסבים, ההורים ואנחנו, ואני מקווה גם הילדים. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בפעילות קהילתית ובעיקר בחינוך. בתחום שבו אני עוסק, גם בחינוך הפורמלי, בהתנדבות, אני חבר דירקטוריון ברשת אורט ישראל. אורט ישראל היא רשת החינוך הגדולה בישראל. יש לנו קרוב ל-200 בתי ספר, כ-100,000 תלמידים, כ-5,000 מורים וכחצי מיליון בוגרים. וההתנדבות שלי כחבר דירקטוריון ברשת מאפשרת לי להיות חשוף וקרוב להרבה מאוד מהדברים היפים שקורים בישראל. כישראלים כולנו מלאי ביקורת ותמיד רוצים לראות עוד וטוב יותר, אבל כמי שמקורב ורואה את הדברים מקרוב, יש הרבה מאוד דברים יפים שקורים בישראל בתחום החינוך. אני גאה להיות חלק מרשת שמטפחת מצוינות ומצד שני גם אחריות חברתית. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של תלמידים ותלמידות שממצים את הכישורים שלהם על ידי לימודי פיזיקה ומתמטיקה או על ידי לימודי דרמה ושירה ואומנות, והרבה פעמים גם משלבים בין לבין.
דרך אגב, באחת התוכניות הקודמות התארחה אצלנו מישהי בשם שרית יב, שהיא מנחה מועצת תלמידים בגן יבנה ברשת אורט.
כן.
והיא דיברה על הנושא של יזמות בחינוך, ואני קצת הופתעתי, לא ידעתי שיש יזמות בחינוך, אבל כל הנושא הזה של לערב יותר את ההורים ולתלמידים, לקחת אחריות ולעשות כל מיני דברים שהם לא במסגרת הלימודים. אני חייב להגיד לך שאני ראיתי כל מיני דברים שאומרים אותם תלמידים שהיו מעורבים ביזמויות האלה, והערך שזה נותן להם מעבר לזה, אתה יודע, של להכין שיעורים בבית ספר, להצטיין בלימודים, במבחנים, הערך שזה נתן להם, ואני מאמין שזה ייתן להם גם בהמשך, בצבא, בקריירה, הוא מאוד מאוד גדול. אז זה משהו שאני לא יודע אם רשת אורט היא ייחודית, היא מיוחדת בגישה הזאת, אבל זה משהו ששמתי לב שהוא מאוד יוצא דופן בנוף הזה של החינוך, היזמות בחינוך.
נכון, עלית על נקודה טובה. כל נושא היזמות הוא נושא חשוב בכל מיני היבטים בהקשר של חינוך, ולשמחתי הוא גם מתקשר לחיים שלי בעולם המקצועי. כשאנחנו מדברים על יזמות בחינוך, אנחנו גם מדברים על חינוך ליזמות, שהוא היבט מסוים בעולם החינוך. לא כל אחד צריך להיות יזם או יזמת, וזו לא הכוונה, אבל בהחלט חייבים לעודד כל ילדה וילד למצות את היכולות שלהם, ולחשוב מחוץ הקופסה, ולהעיז ולפרוץ גבולות. ואם תרצה, זו תכונה מאוד חשובה של יזמות. אז במובן הזה, חשוב לקדם יזמות, חשוב לחנך ליזמות, וחשוב שכל ילד וילדה ידעו שהם יכולים, שהם מסוגלים, ושהסביבה מסביבם תומכת בהיבט היזמי הזה שלהם. בהקשר של יזמות בחינוך, יש הרבה מאוד דוגמאות יפות ברשת אורט ומחוץ עליה, בכלל במדינת ישראל, של מורים, יוזמים ויזמים. ראיתי הרבה מאוד אנשי חינוך שיזמו תוכניות חינוך מיוחדות, פרויקטים מרתקים שמשלבים כל מיני דיסציפלינות על מנת לתרום לחינוך טוב יותר עבור התלמידים שלהם, בתי הספר שהם לומדים בהם, המערכות וכן הלאה. אם אתה רוצה דוגמה, המגמה ההנדסית מדעית, שהיא אחת המגמות היוקרתיות היום בכלל במדינת ישראל, התחילה לפני כ-20 שנה כיוזמה.
איפה?
הנדסית מדעית היום היא מגמה שנלמדת בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ. היא התחילה בשיתוף פעולה של משרד החינוך ורשת אורט לפני כ-20 שנה. דוקטור מאיר פיירשטיין, זיכרונו לברכה, היה אחד מהמקימים והיוזמים של המגמה הזאת, ביחד עם אנשים טובים אחרים. ולפרוץ גבולות במערכת החינוך, כמו כל מערכת גדולה, זה דבר לא פשוט, מאוד משמעותי. זה ממש כמו להיות יזם בהייטק, צריך להעיז, לחלום,
לתת הרבה מעצמך מעבר למסגרת התפקיד שלך.
כן, והחבר'ה האלה שעשו את זה העיזו, הגדירו מטרה ומגמה מאוד משמעותית, מאוד מאתגרת עבור ילדים שהסכימו לעבור את התהליך הזה. היום זו מגמה מוכרת גם לבחינות בגרות, שזה תהליך בפני עצמו. תלמידים נכנסים למגמה הזו לסדר גודל של כשנתיים, בהם הם מגדירים פרויקט, עובדים עם אנשים מהתעשייה, עובדים כקבוצות, בעצם מקימים סטארט-אפ כזה לכל דבר במסגרת מערכת הלימודים, חוקרים נושא, בונים סביבו פרויקט מעשי, ועושים דברים מדהימים. יש לי הזכות להיות כל שנה במצגת הגמר של הפרויקטים האלה, מגיעים כ-150 פרויקטים מכל רחבי הארץ, הטכניון, וזו במה טובה לתת לילדים האלה כדי לראות אותם מציגים את מיטב הרעיונות, מכל מיני דיסציפלינות, ממחשור רפואי, דרך טכנולוגיות של מובייל וסלולר ורדארים וכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, וכל קבוצה כזו מציגה פרויקט, מגינה עליו, מספרת, ובסופו של דבר גם נבחנת ואפילו מקבלת ציון בגרות. אני יכול להגיד לך שהחברה האלה מוכיחים הרבה מאוד כישורים בדרך, וגם מוכיחים יזמות לשמה. הם יוצאים משם מוכנים לחיים, אז זו דוגמה ליזמות בחינוך.
כן, מעניין מאוד. כן. טוב שאמרת לי את זה, עכשיו אני אדע לאן לכוון את הבן שלי, לאיזה מסלול.
יש לו עוד זמן, אני חושב שאמרת לי שהוא בן 10, נכון?
כן,
אבל,
כן. בסדר, לשתול את הזרעים מעכשיו.
אני אגיד לך משהו בעניין הזה, כן. יזמות זה עניין של אופי, ומעין תפיסה עצמית, ולכן זה אף פעם לא מוקדם מדי, כשהבן שלי, יש לי
שהוא בן כמה?
היום הוא בן 14, כשהוא היה בן 6, זה הבן הצעיר, יש לי בת אחת ושלושה בנים, כשהבן הצעיר היה בן 6, נתנו לו במתנה, תרגום של שיר מאנגלית לעברית, ובתרגום נאמר משהו כמו, אם תאמין בחלום שלך, שום דבר לא יעמוד בדרך שלך. יש שיר אנגלית, באנגלית, במסרט ילדים מאוד מפורסם, שנקרא When You Wish Upon a Star, כשאתה שואף וכשאתה רוצה להגיע רחוק. אני חושב שזו מתנה חשובה לכל ילד ולא חשוב הגיל שלו, אז אם הילד שלך בן 10, לך אליו, תחבק אותו, תגיד לו, כל דבר שתרצה בסוף יקרה, אם תאמין בחלומך, שום דבר לא יעצור בידך.
אז אני רוצה לספר איזו אנקדוטה קטנה, זה גם מה שאני מחנך אותו ומעביר לו את המסרים האלה כל הזמן. אז לפני כמה חודשים עלה לנו איזה רעיון, היו לנו כמה ספרים בבית, והוא אמר, אבא, למה שלא נמכור את הספרים האלה? ובאמת יש איזה אתר של ספרים יד שנייה, והחלטנו שהוא לוקח כל הזמן ספרים מכל מיני בתים שהוא מגיע אליהם, והם לא צריכים את הספרים האלה, ואז הוא מוכר אותם. זו הייתה היזמות הראשונה שלו, אלא מה קרה? שעם הזמן הוא הכניס את הספרים לאתר, ומי שהיה מתעסק בטלפונים ובמחירה עצמה ובארגון של הספרים על המדפים והכל, זה היה אני. אבל האפסייד של זה בעצם הוא לומד לנהל ככה, אתה יודע, הוא לומד לנהל את
הראשון. הילד יזם והביא עובדים לתוך החברה והכל בסדר.
הוא יודע לגייס.
הוא יודע לגייס.
נהל HR בחברה הקטנה שלו.
הוא גייס מישהו מאוד מוכשר, כמו ששמעתי, אז כל הכבוד לילד.
כן. אז אוקיי, אז דיברנו על השקעות בקינן פרטנרס ישראל, דיברנו על הנושא של יזמות בחינוך, מה עוד אתה עושה?
אני מנסה להיות מעורב בפעילויות שמעודדות יזמות בישראל, זה חלק מהעבודה אבל גם חלק מהתענוג וחלק אחד הדברים שאני חושב שהוא משימה שלקחתי על עצמי. לכן אני מעורב בפעילות משמעותית שמתבצעת דרך פלטפורמה שהקמתי לפני מספר שנים, שנקראת אצטדיון הסטארט-אפ. כן. זה התחיל כפלטפורמה דיגיטלית, דף פייסבוק, שקרא ליזמים להירשם ולעזור ולתמוך אחד בשני. דף הפייסבוק שנקרא אצטדיון הסטארט-אפ הפך להיות, לשמחתי, אחרי כ3 ומשהו שנים, לקהילת היזמים הגדולה בישראל. אנחנו מונים היום קרוב ל-36,000 איש ואישה שמגדירים את עצמם כיזמיות ויזמים, וכבר מזמן פרצנו את גבולות הדיגיטל והפכנו להיות גם קהילה פיזית שנפגשת בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד אירועים, כשהמטרה של קהילת אצטדיון הסטארט-אפ היא לעודד יזמות, לתמוך ביזמים ולנסות לקשר בין כל קצוות החברה הישראלית. כל מי שרוצים, יכולים ומוכנים לקחת על עצמם את האחריות להיות יזמים, מוזמנים לבוא לקהילה ולתרום. ובזה אני מתכוון גם לחיבור בין קצוות שונים שמסיבות שונות הם עדיין לא חלק ממרכז בועת ההייטק הישראלית, וזה נושא משמעותי בפני עצמו. אז מה שאנחנו עושים באצטדיון כדי לקדם את הפריצה לתוך הבועה, קודם כל פיזית, אנחנו מגיעים לפריפריה באשר היא, האצטדיון כבר הגיע לפעילויות בגליל הרחוק בצפון, ועד כרגע הכי דרום שהגענו זה באר שבע, אני מקווה שנגיע גם לאילת יום אחד, אבל פעילויות האצטדיון באמת בשנה האחרונה, אני חושב על אירועים שעשינו במעלה אדומים, ובאר שבע ובאשדוד, ובשבוע הבא ברחובות, ובגליל המערבי ובגליל העליון, וכמובן בחיפה ובתל אביב, בירושלים וכן הלאה, אנחנו מנסים להגיע לכל מקום. יש בו גם מסר, המסר הוא שעם כל הכבוד למה שקורה בין שדרות רוטשילד לבין הרצלי הפיתוח, יש עוד הרבה מאוד ישראל. וישראל כן. שנמצאת מחוץ לבועה תל אביב, חשוב מאוד להכניס אותה לתוך ההייטק הישראלי, מכל הסיבות הטובות. לתת הזדמנויות, לחבר בין חלקי החברה הישראלית למיניהן, ולנסות ליצור הזדמנויות שוות עבור כל מי שמעוניין ורוצה. בעניין הזה מספר דוגמאות לדברים שאני מאוד שמח וגאה שהיינו חלק מהן. הנושא אחד הוא קידום נשים, גם לתוך ההייטק הישראלי, ובעיקר בתור מנהלות, יזמיות, מקימות חברות סטארט-אפ והייטק וכן הלאה. אנחנו נמצאים בפיגור בתחום הזה בישראל. זה די דומה למדינות אחרות בעולם המערבי, ואני שמח שבישראל התקדמנו, יש הרבה מאוד פעילויות שנוצרו, חלקם על ידי נשים יזמיות שנושאות על נס את קידום הנושא הזה, חלקם גם על ידי כל מי שתומך מסביב, למשל אצטדיון הסטארט-אפ. עשינו הרבה מאוד פעילויות ואנחנו ממשיכים לקדם, כי זה נושא חשוב ומשמעותי, והוא אחד מהדגלים שלנו באצטדיון. אנחנו רוצים לראות נשים יזמיות מנהלות בהייטק הישראלי ובכלל בחברה הישראלית, ובהמשך לזה עוד שתי פעילויות שמאוד חשובות לנו. האחת היא קידום שילוב חרדים בהייטק הישראלי. זה התחיל לפני מספר שנים על ידי מספר גופים בארץ שמקדמים שילוב של חרדים וחרדיות כעובדים בחברות הייטק, אבל לפני כשנתיים ומשהו קם גוף מאוד ייחודי שנקרא קמאטק. הוא קם על ידי יוזמה משותפת של יזם הייטק יוסי ורדי ובחורה מרשימה ביותר מסיסקו בשם זיקה אבצוק, ובשילוב עם שני יזמים חרדיים, עם משה פרידמן ועם אברמי ויינגוט, והחבורה הזאת בשנתיים ומשהו האחרונות הגיעה להישגים מדהימים במובן של עידוד יזמות במגזר החרדי בישראל. לא מזמן הסתיים המחזור הראשון של האקסלרטור החרדי הראשון והיחיד שקיים היום בישראל. האקסלרטור הזה, כשבחנו את החברות שיכנסו למחזור הראשון, היו לנו חששות. הייתי חלק מהוועדה שקיבלה את החברות האלו פנימה, ואמרנו כמה חברות כבר יפנו שיש בהם. הקריטריון היה לפחות יזם או יזמית חרדית. כמה חברות כאלה יש בישראל, וכמה חברות יפנו לאקסלרטור שמטתו לתת להם כלים ולחבר אותם לעשייה בהייטק הישראלי.
וכמה זה מעניין אותם בעצם.
יש
דברים אחרים, במיוחד נשים.
יפה, אז יש לך ניחוש כמה חברות, חברות ממש, חברות מיזמי סטארט-אפ חרדים לחלוטין פנו כדי להתקבל לאקסלרטור החרדי?
אין לי מושג. בדרך כלל באקסלרטור, לפחות שאני הייתי בו, מגיעים בדרך כלל בין 50 ל-100 מגישים מועמדות.
יופי, ואתה באת מאחד האקסלרטורים החזקים והמשמעותיים בישראל, מותר להגיד את שם החברה בשידור, שאתה באת ממנה?
כן, כן, בטח.
אתה באת מ-IBM, וב-IBM, יש אקסלרטור מדהים שנקרא אלפאזון, ושם יש עשרות, אולי מאות פונים, שמתוכם מתקבלים 10-20 בכל מחזור. לאקסלרטור החרדי קמאטק פנו במחזור הראשון כ-240 חברות.
וואו, במחזור הראשון.
במחזור הראשון, מיזמים שבהם רובם היו שילוב מלא של חרדים וחרדיות, חלקם היו גם שילוב של חרדים וחילונים, שהיה גם כן נושא בפני עצמו.
אינטגרציה.
אינטגרציה, כן, ומתוכם אנחנו קיבלנו 7 חברות לתוך אקסלרטור, למעשה 8, אחת עשתה פעילות מחוץ אקסלרטור, אבל בחרנו באמת חברות שכל אחת מהן היא חברה שנראית כמו כל חברת הייטק אחרת, אבל היו הרבה דברים שהם היו צריכים ללמוד, כי החברה האלה לא מגיעים מבועת ההייטק, לא מגיעים מעולם ההייטק. לצורך העניין הזה נרתמו חברות הייטק חילוניות במרכאות, מיטב חברות ההייטק הישראליות כמו Outbrain וויקס ולייביו ואחרות נרתמו על מנת לתת במה ליזמים החרדים. הם ערכו אותם בעצם, כל חברת הייטק הזו לקחה מיזם חרדי מתוך האקסלרטור אליה פנימה. חבר'ה עבדו שם כ-4 חודשים בתוך האקסלרטור, וראינו את סיום המחזור הראשון הזה, דרך אגב, בניו יורק, לפני כחודש, באירוע חגיגי שערכה חברת מייקרוסופט, וממש במרכז מנהטן על יד טיימס סקוור בניו יורק. אירוע מאוד מרשים עם מאות אנשים. המטרה באירוע כזה היא לחשוף את המיזמים למשקיעים, לשותפים פוטנציאליים, לאנשים משמעותיים בתעשייה. זה היה אירוע מדהים, בתור מי שראה הרבה אירועים כאלה, זה באמת היה אחד מהמשמעותיים ביותר.
תשמע, עכשיו שאנחנו מדברים ככה, ואתה אומר את הדברים האלה, אז כל הזמן מדברים על מה מייחד את המדינה שלנו, בזה, אולי משהו שקשור בחינוך, אתה יודע, נותנים הרבה הסברים ל... למה יש לנו תעשייה כל כך מצליחה מבחינת יזמים לנפש במקום השני, אני חושב בעולם אחרי ארצות הברית. כן. ועכשיו שאנחנו מדברים, יש משהו ששמתי לב אליו, ויכול להיות שבאמת מדברים עליו, הנושא של האכפתיות. זאת אומרת שבתור יזם ש... אתה יודע, אתה יכול לעשות דברים קצת מעבר לנושא של הכסף, אז אתה ככה מנסה לקדם ולעזור לקהילה שצריכה את הפוש הזה, את הבוסט הזה, לקהילה של אנשים, לדחוף אותם יותר לתחום הזה של יזמות. את המגזר הזה, החרדי, שיש שם לא מעט בעיות לפעמים, מבחינה כלכלית גם, לנסות להביא אותם למקום שהם ירגישו שהם חלק מהעשייה, וחלק מהתלג פה בארץ. ואני מניח שאם היינו ממשיכים אז היית מספר על עוד קהילות כאלה, ובאמת יש לא מעט אנשים כמו יוסי ורדי, הזכרת מקודם, ולא מעט אנשים בתעשיית ההייטק שלנו שבאמת מנסים במקום של לעזור, מנסים לראות איפה, אפילו בחינוך, והרבה פעמים לא למטרות כלכליות, אלא באמת ננסות לעזור. אני חושב שזה משהו שמייחד את המדינה שלנו, מהעניין הזה של לעשות דברים כדי לעזור. בנוסף לזה שמגדלים, אנחנו ככה משפחתיים ומגדלים את הילדים שלנו להצליח ולהישגיות, ודואגים להם ומשקיעים בהם, אז גם את העניין של התמיכה הזאת למי שצריך.
כן, אני חושב שאתה...
בלי לצפות לקבל.
אני חושב שאתה צודק, יוסי, רק חשוב לציין שמי שנותן מקבל, ובגדול,
אני מניח שמי שנותן... ערך כספי.
כן, ערך כספי הוא ערך חסר כמעט משמעות, יחסית לדברים אחרים שאפשר לקבל בחיים, וכשאתה תורם ונותן ומסייע ותומך, אתה מקבל הרבה יותר משווה ערך כספי. יש בזה גם אינטרס צער אגואיסטי, אנחנו כולנו רוצים לחיות במקום טוב יותר.
כן.
יש לנו הרבה ביקורת על המקום שבו אנחנו גרים ועל המדינה שבה אנחנו חיים, אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות קצת גם כן כדי לשפר את המקום הזה, ופעילות מסוג הזה, ועוד לא הזכרנו, ואולי ממש במילה אחת, הנושא של שילוב ערבים בהייטק הישראלי, ושילוב יזמים ערבים.
זה מה שהיה חסר להשלים את התמונה,
בדיוק, נשים. כן, נשים, חרדים, ואנחנו באצטדיון, כמו הרבה מאוד גופים טובים ואנשים טובים, עוסקים בנושא המשמעותי הזה, כ-20% מאוכלוסיית ישראל, כמעט לא משולבת בכלכלה הישראלית. בשורה התחתונה דרך אגב, זו פגיעה באיכות החיים של כולנו. התלג שלנו יכול להיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, ויש לזה גם משמעויות חברתיות ולאומיות נרחבות, ולכן חשוב לעשות בנושא הזה, ובאצטדיון אני שמח שהצלחנו לשלב אנשים מדהימים כמו הנס שקור, מנצרת ואחרים מסביבו, גם כן בפעילות קהילת האצטדיון, ושוב, המטרה היא להכניס כמה שיותר קהלים לדבר הנפלא הזה שנקרא הייטק הישראלי, ובדרך אגב, לתרום למדינה טובה יותר, מקום טוב יותר, חברה סובלנית יותר, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, לי יש 4, לך יש 2, נכון? 2 ילדים. אנחנו רוצים שהם יגדלו במקום שכיף לחיות בו, אז הנה, אנחנו עושים משהו למען זה.
יפה. מאוד הפתעת אותי ולמדתי משהו היום על איצטדיון הסטארט-אפ. לא ידעתי שזה בא ממקום כזה.
תעשה לנו לייק. אתה מוזמן.
עשיתי.
אוקיי. אם עשית, אז יופי.
אני רואה את הפוסטים שלכם לפעמים בפיד שלי. אוקיי, מעניין. בואו נצא לאיזו הפסקה קצרה של שיר. דרך אגב, את השירים שאנחנו הולכים להשמיע היום, אתה בחר, אתה יזהר.
נכון.
אז השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע זה של דיוויד באווי, Space Oddity. אין יותר שיר רלוונטי או יוצר רלוונטי יותר מדיוויד באווי בימים האלה. יש משהו שאתה רוצה לספר על השיר הזה?
כן, אתה יודע, כשהצעת לי, אז לקחתי בשמחה, אני בא ממשפחה שמאוד מעריכה שירים, אנחנו לא זמרים בעצמנו, אבל מאוד אוהבים לשמוע מוזיקה ביחד, וגם לדבר על משמעות של שירים ועל דברים שקורים סביבם. אין כמו דיוויד באווי, כמובן בשבוע עצוב שכזה, אבל בכלל, אם אתה מסתכל על אנשים, וזה העולם שלי, אנשים שפורצים גבולות, פורצים מחסומים, מגדירים תחומים חדשים בחיים ובעולם, דיוויד באווי היה כמובן אחד מאלה שהיה לו האומץ לחצות כל גבול אפשרי, לעשות כל דבר מדהים. השיר הזה, Space Oddity, Major Tom, כמו שאנשים קוראים לו, הוא שיר שיצא לעולם מזמן, בשנת 1969, לפני כמה זה? 46 שנים. הוא היה מהפכה בזמנו, גם מכל מיני סיבות מוזיקליות, השימוש בגיטרות האקוסטיות בהתחלה, המעבר למוזיקה אלקטרונית, שילוב הקולות, הנושא, המשמעות של המילים. מי שיקרא, יתרח לקרוא את המילים עצמם, השיר עומד בפני עצמו, בלי פרשנויות, אבל מי שיקרא את המילים, יראה הרבה מאוד סמלים והרבה מאוד משמעויות. מדובר שם על מישהו שיוצא לחלל ומסתכל עלינו ממקום אחר, וקוראים איתו כל מיני דברים. דרך אגב, נושא מעניין שקצת קשור לטכנולוגיה לגבי השיר הזה. השיר הפך להיות להיט בינלאומי, ועד היום נחשב
כחת הלהיטים.
קלאסיקה, כן. שנת 2013, אסטרונאוט קנדי, בשם קריס הטפילד, הקליט את השיר הזה בקאבר בחלל, במעבורת החלל. הוא היה מפקד המשימה של 3 אסטרונאוטים שבילו משהו כמו חצי שנה בחלל, ואחד הדברים המדהימים, הוא עשה הרבה מאוד דברים מדהימים, אחד הדברים שזכו לתעודה ציבורית מדהימה בכל העולם, הוא לקח את השיר הזה, עשה לו קאבר, ניגן וגיטרה, שר דרך אגב בקול מאוד יפה, וכמובן זה עזר לקדם את נושא החלל וחקר החלל וכו'. הוא זכה לעשרות מיליוני צפיות בעולם. שיר מאוד פופולרי, ביצוע של אסטרונאוט. מי שיש לו זמן אחרי התוכנית, תחפשו Space Oddity, קריס הטפילד, ותראו ביצוע מקסים בתוך חללית אמיתי, צילום אמיתי בחלל, ושיר פנטסטי לכל הדעות.
רעיון ענק. אולי אחר כך נעלה את זה כפוסט לפייסבוק, כלינק.
עם לינק לשיר, תראה את זה, שיר מדהים.
מעניין, יפה. טוב, אז אנחנו הולכים לשמוע את דיוויד באווי, Space Oddity. רואי, בבקשה. טוב, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עם יזהר.
אחלה שיר, לא? תגיד איזה משהו על השיר. טוב, כבר נאמר כל מה שיש.
שאני אישית מאוד מאוד אוהב. יופי. דיוויד באווי. אני זוכר שאז בתקופה של הדיסקים, גם זה יעבור. בתקופה של הדיסקים היה לי איזה אוסף כזה בצבע כחול. אוסף כפול, והייתי שומע את השיר הזה כמו שירים אחרים, לא מעט. שיר שאני מאוד אוהב, וגם את היוצר. טוב, בוא נדבר קצת על הקרן. אני בטוח שיש לנו הרבה מאזינים שמעוניינים לשמוע קצת על הקרן שאתה שותף ומנהל בה. אולי נתחיל באילו תחומים הקרן קיינן פרטנרס משקיע.
כן, אז אנחנו מקוטלגים או שייכים לאזור הזה שנקרא שלבים מוקדמים, early stage, וזה חשוב להבחן, כי יש קרנות שמשקיעות בשלבים שונים, אז קודם כל אנחנו משקיעים בשלבים מוקדמים, בעולם היזמות זה נקרא שלב הסיד, ושלב ההשקעות המוסדיות הראשונות, כלומר בדרך כלל מדובר על יזמים שכבר גייסו כמה עשרות אלפי דולרים, או כמה מאות אלפי שקלים ממקורות אחרים, ומגיעים לגיוס ראשון של מאות אלפי דולרים עד כמה מיליוני דולרים מקרן הון סיכון. הגיוס הראשון הזה נחשב לשלב מוקדם.
אוקיי, אז זה חשוב. אז בעצם מי שמגיע אליכם, כדאי מאוד שהוא כבר יהיה מושקע, או מישהו כבר השקיע בו כמה עשרות אלפי דולרים או מאות אלפי שקלים, זה משהו שיכול לתת לו פלוס, או שאתם מגיעים גם משקיעים בחברות שהם... נניח, פיתחו איזה מוקאפ כזה ו...
כן, זו שאלה טובה יוסי, והרבה יזמים שואלים היום מהו הסף, מהו המקום כן. שאיתו כדאי להתחיל כדי לבוא למשקיעי הון סיכון לקרנות.
כן.
תשובה היא לא חד משמעית, אנחנו בהחלט גם מדברים עם יזמים ומיזמים שעדיין לא גייסו כסף מאף אחד, אבל יש להם משהו, יש להם קונספט מצוין, יש להם איזשהו רעיון, אבל הוא חייב להיות רעיון כזה שהם עבדו עליו, שהם עיבדו אותו, הם כן. לא חייבים לפתח משהו טכנולוגי, או אפילו לא מוקאפ, אבל המבחן שלנו הוא המבחן של הרצינות של היזמים, שכמות העבודה שהם השקיעו כדי לפענח את נתוני השוק, את המגמות בשוק אליו הם רוצים להיכנס, את המצב התחרותי, מהו היתרון התחרותי שיש להם בכניסה שלהם אל השוק. אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד גורמים. למען האמת... הקרנות קצת התפנקו בשנים האחרונות במובן הזה שהיזמים והיזמיות השתפרו מאוד, התקדמו מאוד בשנים האחרונות, וכשהם מגיעים לגיוס מקרנות הם כבר מגיעים
מוכנים.
ומוכנים הרבה פעמים אומר גם שיש להם באמת מוקאפ, מעין אף טיפוס כזה של המוצר שאותו הם רוצים לקדם, ולפעמים הם מגיעים עם הרבה יותר מזה. עכשיו, חבר'ה שכבר גייסו קצת כסף ממשקיעים פרטיים, מה שקרוי בעולם המקצועי אנג'לים, הם כבר מגיעים יותר מוכנים. ואחד הדברים המעניינים שקרו בעשר שנים האחרונות, זה שנעשה מאוד מאוד זול לפתח יחסית למה שהיה פעם. אני פעם הקמתי חברה, אולי נדבר על זה אחרי זה, הקמתי חברת תוכנה, והיינו צריכים לפתח מוצר. המוצר שפיתחנו אז לקח לנו סדר גודל של כשנה, 30 מפתחים, כ-5-6 מיליון דולר לפתח. אותו מוצר בדיוק היום יכולתי לפתח עם 4-5 אנשים ב-3-6 חודשים בעלות של פחות מיליון דולר. וזה לא כי החבר'ה אז היו פחות מוכשרים ופחות טובים. הכלים השתנו, העולם השתנה, והיכולת לפתח מהר מאוד באמצעים מוגבלים ובלי השקעה מסיבית מדי, הפכה להיות יכולת ששינתה דרמטית את עולם הטכנולוגיה, וגם נתנה קר נרחב להרבה מאוד יזמים להקים מיזמים מאוד מאוד מעניינים, שאפשר מהר מאוד לבחון את האטרקטיביות שלהם גם כלפי קהל הלקוחות. ולכן כשאנחנו מסתכלים על מיזם שמגיע אלינו לבחינה, הרבה פעמים יש לנו הלוקסוס הזה כמשקיעים להסתכל על מה עשו היזמים בחצי שנה האחרונה, לא יותר מזה, ובחצי שנה הזו הם כבר פיתחו מוצר, יצאו לשוק, בחנו את המוצר הזה, אם זה מוצר שנמכר לעולם החברות הגדולות, מה שנקרא אנטרפרייז, אז יש להם כבר 3-5 לקוחות שיכולים להגיד משהו אינטליגנטי על המוצר הזה, זה מוצר שהולך לעולם הצרכן הסופי, הקונסיומר, יש להם כבר כמה אלפי או עשרות אלפי משתמשים, שאפשר לבחון את דפוסי ההתנהגות שלהם, אפשר להבין הרבה מאוד דברים לגבי האטרקטיביות של המוצר כלפי השוק, ואז אנחנו בוחנים אותו. וכל זה נכנס במה שהגדרתי בהתחלה כ-early stage, השלבים המוקדמים, השלבים שבהם אנחנו מתמקדים. מן הראוי לציין גם שאין פה עניין שיפוטי. יש קרנות שמתמחות בשלבים מאוחרים יותר, וגם זה בסדר, וגם כן. יזמים שמגייסים $15 מיליון לחברה שמחה שנה שעברה $40 מיליון, גם הם צריכים מקורות מימון, וגם הם לפעמים מדברים עם משקיעים. במקרה הזה הם לא ידברו איתנו, הם ידברו עם קרנות, שזה תחום ההתמחות שלהם. אז הגדרתי את השלב, אבל זה לא הכל. Okay. עכשיו, השאלה באיזה תחומים.
Okay.
התחומים שאנחנו עוסקים בהם, הם קודם כל כרגע, כמו שסיפרתי קודם, הוספנו את השם ישראל לקיינן פרטנרס, אז למרות שהרשת קיינן פרטנרס היא רשת בינלאומית של השקעות במקומות שונים בעולם, קיינן פרטנרס ישראל משקיעה בחברות שנמצאות בישראל, או שקשורות משמעותית לישראל, למשל יזמים ישראלים שגרים בניו יורק, וקשורים בצורה כזו או אחרת להוויה של ההייטק הישראלי, הם בהחלט מועמדים טובים להשקעה מבחינתנו. דיברנו בשנה האחרונה עם צוותים בעמק הסיליקון, צוותים ב-MIT, בבוסטון, בניו יורק. מבחינתנו הם גם נכנסים למטריה הזאת שנקראת ישראל. כי הפוך דרך אגב זה קורה הרבה, אפשר להשקיע בחברה פה, ואז יזם אחד או שניים עוברים לארצות הברית או לשוק היד. אז אם הם כבר נמצאים שם, אולי חסכנו כמה חודשים של מעברים ותהליכים וכן הלאה. אז שוב, חשוב שיהיו בשלבים מוקדמים, חשוב שיהיו קשורים לישראל. והדבר הבא הוא תחומי השוק שבהם הם עוסקים.
כן.
אנחנו מסתכלים על 3 תחומים בעיקר. האחד הוא תחום המובייל. השני הוא תחום, מה שנקרא אנטרפרייז, פתרונות לארגונים שצורכים פתרונות תוכנה במודל של SaaS, Software as a Service, פתרונות מבוססי ענן, שזה אחד מתחומי הטכנולוגיה של לקוחות עסקיים, למדו להסתמך עליו. והתחום השלישי הוא אינטרנט, בעיקר תשתיות אינטרנט, שוב תשתיות ענן, תשתיות לחברות בעולם האי-קומרס, המסחר האלקטרוני, חברות שמתעסקות במדיה וברשתות חברתיות, בהיבט הטכנולוגי. בכל 3 התחומים שהזכרתי, אנחנו מתמקדים בחברות טכנולוגיה, חשוב לנו שיהיה מרכיב טכנולוגי משמעותי, וגם בעניין הזה חשוב לי לציין, אין פה עניין שיפוטי. יש חברות מדהימות שקמות ללא בסיס טכנולוגי, וזה בסדר.
כשאתה אומר בסיס טכנולוגי, זאת אומרת שיש איזה IP שאפשר לשמור עליו, או להגן עליו, או שזה משהו שהוא טכנולוגי ולא חברתי נניח, שאין בו שום טכנולוגיה.
כן, אז באמת הגדרת את זה יפה, IP, כלומר קניין רוחני שאפשר לשמור עליו, הוא נושא מעניין, אבל הוא לא תנאי הכרחי מבחינתנו.
אוקיי.
כי במיוחד בעולם התוכנה היום קשה מאוד לשמר פטנטים ולהגן עליהם, אבל חייב להיות מרכיב טכנולוגי, חייב להיות מרכיב שמייחד את היכולות של החברה הזו. בסופו של דבר כל חברה מצליחה ונופלת על הביזנס, על המרכיב העסקי שלה, על היכולת שלה לקדם מוצרים לשוק, לשכנע לקוחות להשתמש בו, להגיע לפריסה בינלאומית וכן הלאה. ויש חברות שמגיעות לשם מכיוונים שונים. לנו, בגלל המיקוד שלנו, בגלל מה שאנחנו עושים, חשוב שהחברות האלו יהיו חברות שמתבססות על טכנולוגיה, למרות שהיישום בסופו של דבר יכול להיות יישום כזה שהצרכן הסופי לא בדיוק מעניין אותו, אם יש טכנולוגיה, אם יש סרברים וקלאוד וכל מיני דברים מרשימים שעומדים מאחורי הטכנולוגיה, בסוף הצרכן הסופי מסתכל להניח על מכשיר המובייל שלו, ואו שהוא נהנה, או שהוא לא נהנה מהשימוש במוצר, וככה נקבעת הצלחת המוצר הזה.
כן.
איפה שאנחנו מתחילים, חשוב שיהיה המרכיב הזה. אז שוב, זה מגדיר פחות או יותר מה שאנחנו מחפשים, טכנולוגיה ושלבים מוקדמים שקשורה לישראל, ותחומי המובייל, האינטרנט ותשתיות לארגונים גדולים. החדשות הטובות, יש הרבה מאוד יזמים מדהימים בישראל שמסתובבים עם רעיונות או מוצרים ראשוניים או הצלחות כבר מאוד יפות בתחומים האלה, וזה קר נרחב מאוד לפעילות עבורנו, עבור משקיעים אחרים שנמצאים פה בשוק, החל מאנג'לים ודרך קרנות השקעה גדולות, בינלאומיות ואחרות. המצב היום בהייטק הישראלי הוא סביר להניח אחד המצבים הטובים ביותר אי פעם. נקווה שימשיך ככה.
הולך ומשתפר, לא? לפחות אני רואה בדוחות, אני זוכר שבימים האחרונים קראתי איזה דוח על זה שהשנה מספר האקזיטים או ההכנסות מאקזיטים הוא במגמת עלייה כל הזמן. זאת אומרת ב-2015 זה היה יותר גבוה משנים קודמות, ואם רואים מגמה, זאת אומרת שאנחנו בכיוון הנכון, לא?
כן, התזמון שאתה שואל את השאלה הזו הוא תזמון מעניין, כי אנחנו נמצאים בימים של תהייה. תחילת 2016 הם ימים של סימני שאלה בכלל בשווקים הבינלאומיים. כולנו רואים את העצבנות בבורסות במזרח, כן. התגובות לעצבנות הזאת בבורסות בניו יורק ואפילו בתל אביב. והשווקים הבינלאומיים, הציבוריים, משפיעים די מהר גם על השווקים הפרטיים שבהם אנחנו עוסקים כמשקיעים. כן, יש קורלציה חזקה מאוד. כבר בסוף הרבעון שעבר היו נפילות משמעותיות בערכיהן של החברות הפרטיות הגדולות, חלקם ישראליות, חברות מקטגוריית היוניקורנס, חדי הקרן, חברות שנמדדו בערכים של מיליארדי דולרים כחברות פרטיות. היה שם חיתוך די משמעותי בשווים שלהם בגלל התגובה הזאת לעצבנות בשווקים הציבוריים. אבל שנת 2015 נסתיימה בתרועה גדולה. זו הייתה אחת השנים הטובות אי פעם להייטק הישראלי. הושקעו פה כסבר את האוזן. למעלה מ-4 מיליארד דולר הושקעו בחברות סטארט-אפ בישראל בשנה הזו. הערכה היא שהוקמו פה כ-1,500 חברות חדשות. 1,500 חברות בשנה, תחשוב כמה סטארט-אפים זה, כמה יזמים, כמה עובדים חדשים, כמה הרבה דברים טובים. היו גם הרבה מאוד אקזיטים, ראיתי מספרים שונים, אבל בואו ניקח את הממוצע ביניהם, כ-10 מיליארד דולר באקזיטים, שזה גם תשואה יפה והחזר טוב למשקיעים ומוטיבציה
עבור המשקיעים. גם, לא?
ולמשלמי המיסים, לצערי, לא מספיק משלמי מיסים ישראלים נהנים מהתופעה הזו, וזה נושא ארוך וכואב לדיון. יש פה איזה כשל שוק שבגללו רבים מהמשקיעים המוסדיים שמנהלים את כספי הפנסיה של כולנו לא משקיעים בהייטק הישראלי, ומהסיבות האלו, מי שבעיקר נהנה מהאקזיטים, מההחזרים למשקיעים וכולי, זה אנשים מעבר לים, חוסכי פנסיה במדינות ארצות הברית, הרבה יותר מהם זכו ליהנות בשנים האחרונות מההייטק הישראלי. מאשר אתה
ואני. נשמע מגוחך שמחול באים להשקיע אצלנו ואנחנו משקיעים ב...
למעלה מ-90% מההשקעות בישראל, נתתי מספר מדהים, כ-4 מיליארד דולר, שעברה למעלה מ-90% ממנו, הגיע מחוץ לארץ, לא מישראל.
זה אומר שהרווחים...
זה מדהים. כן, זה אומר שהרווחים, לכשיגיעו לצערנו, לא לצערנו, כי זה ישמח אנשים מעבר לים, אבל לצערנו לא מספיק ישראלים יהיו שותפים לחגיגה הזו, וזה נושא שצריך לפתור בכלים מקומיים פה במדינת ישראל.
חבל מאוד. בסדר, אנחנו מקווים לטוב.
מקווה לגמרי, כן.
אוקיי. אז מעבר לזה שהיום אתה שותף, ואתה יודע מה? בוא, לפני שנעבור לשאלה הבאה, ונדבר קצת על... מה עושה יזם מצליח, ונדבר קצת עליך באופן אישי, על יזמויות שאתה עשית והצליחו שני אקזיטים מאוד מוצלחים. בואו נצא לשיר. השיר הבא הוא של גרי and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone. יש איזה מילה שתיים שאתה רוצה להגיד על השיר הזה?
כן, בטח. You'll Never Walk Alone. יש כל מיני משמעויות לשיר הזה. השיר במקור נכתב על ידי יוצרי מחזמר, הם מדהימים, ושהם רוג'ה והמסטיין, הציבור מכיר אותם יותר ככותבים של צלילי המוזיקה ואוקלהומה ומחזות זמר מהסוג הזה. ב-1945 הם כתבו את קרוסל, וכתבו את השיר הזה, הגיבור במחזמר שר לאהובתו, לעולם לא תצעדי לבד. השיר הזה, 20 שנה לאחר מכן, הפך להיות הימנון של קבוצת ליברפול,
כן.
ואחריה עוד עשרות קבוצות כדורגל ברחבי העולם, אפילו קבוצה אדומה פה בתל אביב, שר האוהדים שרים לקבוצה שלה לעולם לא... לקבוצה שלהם, לעולם לא תצעדי לבד. במשפחה שלנו אנחנו אוהדי כדורגל, אל תספר לאף אחד, אבל הייטק וחינוך ודברים כאלה, אבל גם אוהדים די משמעותיים של קבוצת כדורגל.
רגע, אז משם הקשר, דרך השיר, הפועל תל אביב, ליברפול?
השיר, השיר עומד בפני עצמו,
בשירי האוהדים של... לא, אני מדבר על האדם, אמרת שאתה אוהד הפועל תל אביב וליברפול גם?
כן, האמת היא שיש חילוקי דעות במשפחה לגבי, אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, אבל לפני כ10 ימים זכיתי להיות עם הבנים שלי בליברפול, באצטדיון קבוצת ליברפול המפורסם, בתוך הקהל, באצטדיון של ליברפול יש יציע שנקרא יציע הקופ, שזה היציע של האוהדים הסופים, כמו שער 5 בבלומפילד, ומי שמבין יבין.
וואי, נשמע מסוכן.
כן, שער 5 בבלומפילד הוא השער שבו עומדים האוהדים הסופים, ובליברפול בקופ עומדים האוהדים, וזה חוויה ממש מסמרת שיער במובן החיובי, עומדים עשרות אלפי אנשים ובהתרגשות, חלקם מתמעות בעיניים, שרים לקבוצה שלהם You'll Never Walk Alone. לשיר הזה יש גם משמעות נוספת שאני אוהב אותה, לעולם לא תצעד לבד, זה משמעות כמעט רוחנית, אצלנו במשפחה אנחנו אומרים לילדים לעולם לא תצעדו לבד, ואני מניח שגם אתה חושב את זה על הילדים שלך.
תמיד.
זה משפט עם עומק שכדאי לחשוב עליו ולשנן אותו. באשר תלכו, ילדים, חברים קרובים, כל מי שיקר לך, לעולם לא יצעד לבד, כי אתה תמיד תהיה שם בשבילו. בטח אוהדים של ליברפול ובטח השיר הזה, You will never walk alone.
יפה, רואי בבקשה. When you walk through a storm, hold your head up high. אוקיי, זר, אז קרה פה משהו שלא קורה, אבל לא בצורה כזאת, ככה נגמר לנו הזמן די מהר. סך הכל שני שירים שמענו, יחסית קצרים.
דיברנו יותר מדי.
כן, דיברנו יותר מדי, אבל אני חושב על דברים מעניינים. אז ככה, בשתי דקות שנותרו לנו, הייתי רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שהוא שותף ומנהל קרן כל כך גדולה ונמצא בתעשייה הזאת של היזמות כל כך הרבה זמן ובעצמו יזם ובעצמו עשה שני אקזיטים, מה המסר שלך ליזמים?
כן, אז תודה על השאלה. קודם כל המסר שלי הוא ליזמיות וליזמים מכל המגזרים.
זה ג'נטלמן.
זה תפיסת עולם, לא רק כן. יזמיות ויזמים אלא גם מכל המגזרים, מכל רחבי הארץ באשר הם, ומכל מקום אפשרי. יזם זה אופי, יזם זה דרך חיים, יזם זה משהו שהוא הרבה מעבר לתואר, ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים כל כך הרבה יזמים שאני הכרתי, זה התודעה העצמית, שהם ישיגו את מטרתם. ולכן אני קורא ליזמיות ויזמים, קודם כל ללכת אחרי החלום שלהם. אנחנו נמצאים בימים נפלאים שבהם יש הרבה אפשרויות והרבה הזדמנויות לאנשים להגשים את החלום שלהם. אנחנו יושבים פה בתחנת רדיו שהוקמה על ידי יזם בשם רועי שהלך אחרי החלום שלו. ואתה בעצמך, יוסי, הקמת פה את התוכנית היפה הזו גם כן כמשהו שהוא חלק מהחלום שלך. והזכות שלי כל יום לראות הרבה מאוד חבר'ה מכל הגילאים, מכל החתכים, שהולכים אחרי החלום שלהם, וזה דבר נפלא. ואני חושב שחשוב שאנשים ילכו אחרי החלומות שלהם, חשוב שאנשים יקשימו את החלומות שלהם, יאמינו בעצמם, וחלום, כשהוא קיים, אפשר להקשים אותו. אז חשוב שהוא יהיה שם, וחשוב לטפח אותו, וחשוב גם להנחיל אותו כרעיון לדורות הבאים, כל מי שמאיתנו עוסק בילדים, בחינוך, או בבני ביתו. חשוב שכל אחד מאיתנו יטפח חלום אישי לעצמו, יעודד אחרים לפתח את החלומות שלהם, ובכל מחיר ללכת אחרי החלומות שלהם. הם גם לעולם לא יצעדו לבד, נכון? כי תמיד יהיו שם מי שיעזרו להם.
כן.
אז חבר'ה, לכו אחרי זה, תקשימו, תצליחו, ותעשו את זה עד הסוף.
יפה. אז בנימה אופטימית ומעוררת השראה זו של הדברים שלך, אנחנו הולכים לסיים עכשיו את התוכנית היום, אז תודה רבה רבה לך, יזהר.
תודה לכם.
שכיבדת אותנו בנוכחות שלך כאן בתוכנית, מאוד שמחנו לארח אותך, וזה הכל. תודה רבה גם לרועי שוחט, העורך שלנו, ותודה לכם, מאזינים יקרים שהזנתם. שיהיה לכם שבוע, המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.